אנחנו ממשיכים בסימן ע"ה את עיקר גדרי הצניעות עברנו עליהם בסעיפים הקודמים, שם אנחנו נעסוק בעוד כמה דברים שהם עקרוניים לכל גדרי הצניעות שבהם עסקנו לפני כן. אני מניח שהיום נסיים את הסימן, מקווה. סעיף ד', אסור לקרות כנגד ערווה אפילו של עובד כוכבים, וכן כנגד ערוות קטן, אסור. ויש מתירים נגד ערוות קטן כל זמן שאינו ראוי לביאה, וכן עיקר. כן, אז אומר לנו השולחן ערוך, אסור לקרוא כנגד ערווה באשר היא, אפילו אם זה של גוי. אפשר לשאול, מה ערבות? בסוף זה אותו דבר, מה, אין הבדל, לא רואים הבדל בין גוי ליהודי? נכון, נכון, בסדר. אז הוא מדגיש את זה שגם ערווה של גוי אסור לקרות כנגדה, ולא להגיד, טוב, זה כמו, הרי אהבה, נגיד מה אהבה מינה פה, זה כתוב, אשר בשר חמורים בשרם, אז אולי הם נחשבים כמו בהמות מהבחינה הזאת. הרי מותר לקרוא כנגד ערווה של בהמה. אין איסור לקרוא כנגד ערווה של בהמה, לקרוא קריאת שמע, דברים שבקדושה, כל דבר שכזה. אין שום בעיה, זה אפילו לכתחילה. היה מחשבה אולי מבחינה פנימית, זה כמו ערווה של גוי, כמה שמלן שלא, אפילו אם זה לא מביא את האדם לידי הרהור עבירה, אסור לקרוא כנגד ערווה של גוי. וכן כנגד ערוות קטן אסור. מעיקר הדין אומר לנו שולחן ערוך, אסור לקרוא כנגד ערווה של קטן, באשר הוא אפילו מבן יומו. ערווה, הכוונה היא מקום הערווה עצמו, כן? לא טפח באישה וכל הדברים האלה. מדברים פה כרגע על ערווה עצמה. עכשיו, אומר לנו, הרי מה יש מתירים לקרוא כנגד ערוות קטן כל זמן שאינו ראוי לביאה. היתר הזה, וככה נוהגים, וככה אפשר להקל גם לספרדים. זה אומר שמותר לקרוא בעצם קריאת שמע, לומר דברים שבקדושה, ברכות וכו', כנגד ערווה של ילד עד גיל 9, בסדר? גיל 9 זה עכשיו ילד שראוי לביאה, ואצל בנות זה עד גיל 3. עד גיל 3 לבנות ועד גיל 9 מותר בשעת הצורך לקרוא קריאת שמע ולהגיד דברים שבקדושה כנגד ערווה שלהם. וזה כמובן הדבר הכי מצוי, כי מתי כבר רוצה אדם להגיד דברים שבקדושה כנגד אדם שהוא ערום לחלוטין? אם זה כבר קורה, זה בדרך כלל כנגד ילדים קטנים. במיוחד צריך לשים לב אצל בנות, כי בגיל 4 עדיין יכול להיות סיטואציות כאלו, שמשום מה ילדה, גם אם זה הבת שלך, גם אם זה אחות שלך, זה לא משנה. היא תהיה כרגע בלי בגדים, שוב, ילדה בת 4, זה לא משהו לא הגיוני, אז צריך לראות שלא אומרים דברים שבקדושה, בסדר, קריאת שמע בדרך כלל זה בבית כנסת, אז זה לא קורה, אבל סתם להגיד איזה דבר תורה או משהו כזה, נגיד עכשיו מחליפים חיתול לילד, נגיד זה חיתול נקי, אין פה את הבעיה של הצועה וזה, ולא יודע איך, אבל מדובר על ילדה מעל גיל 3, בדרך כלל הילדות לא מגיעות כזה גיל עם חיתול, אבל קורה, וצריך לראות, או מלבישים אותה עכשיו, את הילדה הזאת בפיג'אמה לפני הלילה, אז אם היא נמצאת מולך, אסור להגיד דברי תורה, וכזה מצב. גיל 4 זה, ופחות מזה, ראוי להחמיר, אבל לא להפוך את העולם בשביל לא להגיד דבר תורה. הרבה פעמים יש, הסיטואציה הזאת היא מאוד מאוד רלוונטית בברית מילה. בברית מילה, הברכה של המואל, מברכים להכניסו של בריתו של אברהם אבינו, ומברכים אחרי זה, הברכה שהמואל מברך זה על המילה, והוא ישר צריך למול, זה בעצם ברכת המצוות. אז השאלה האם הוא יכול בעצם לברך כנגד ערווה של קטן, קטן בן 8 ימים. להלכה מותר הוא יכול, גם כי פה יש פה עניין של מצווה, שזה עובר לעשייתם, כמה שיותר סמוך למעשה המצווה של הברית עצמה, אבל יש מחלוקת אחרונים, האם הוא גם יחזיק את איבר המילה, כדי שזה יהיה כמה שיותר סמוך, או שזה רק יכול להיות גלוי בפניו. כל מועל יעשה כעניינו, רק שידעו שיש מחלוקת בעניין הזה, הלכה אפשר להקל בנושא הזה. כן, אז זה לגבי ערוות קטן וזה. עוד דבר אני אגיד לגבי ערווה של קטן, גם לגבי קטן וגם לגבי קטנה, כן? עוד פעם, קטנה זה עד גיל 3, קטן זה עד גיל 9. יש בעיה שהיא קשורה לעניין הזה, אבל היא לא מובאת פה בסימן, כי נושא טיפה אחר. לא של אמירת דברים שבקדושה, שבזה אנחנו עוסקים פה, אלא של ספרי קודש כנגד ערווה של קטן, או כנגד בכלל ערווה. הספרי קודש, מעיקר הדין, אסור שיהיו, אסור שיהיה גילוי ערווה כנגדם. כמו שאנחנו רואים פה אותו דין, בין גדול, בין קטן, לכתחילה. ספרי קודש, אנחנו מדברים אפילו על מודפסים. ולכן למשל, בחדר שבעל ואישה ישנים בו, לא יכולים להיות ספרי קודש, כי אסור לשמש כנגד ספרי קודש. גם שוב, אם לא קוראים בהם כרגע. זה כאילו כמו קריאת שמע כנגד מה שקורה. אז ממילא, אם יש גילוי ערווה, אסור לקרוא קריאת שמע, אז גם אסור שהספרי קודש יהיו שם. לכן, צריך להקפיד על זה דבר ראשון. דבר שני, אם זה נמצא נגיד בסלון או בכל מיני חדרים, צריך לראות שלא מתלבשים, מתפשטים כנגד ספרי הקודש האלו. וגם שם יש את אותו חילוק. כאשר מדובר על ילד קטן, עד גיל 9 וילדה עד גיל 3, מותר, שוב, בשעת הצורך. כאשר מדובר על ילדים יותר גדולים, ושוב, זה יותר מורכב לגבי ילדה, כי בגיל 4 היא כבר נחשבת ראויה לביאה, וממילא לכתחילה אסור שיהיה גילוי ערווה שלה כנגד ספרי קודש, כזה מצב ראוי מאוד להחמיר. בשעת הדחק יש את דעת החוות יאיר, שהוא אומר שבגלל שהספרי קודש הם מודפסים, וההדפסה היא לא נחשבת כתב, ממילא בשעת הדחק אנחנו יכולים להקל בזה, אבל לכתחילה ראוי להחמיר, זה דבר שהרבה פעמים קורה, להקפיד, לא, קודם כל אנחנו, על אנשים מבוגרים, לא להתלבש כנגד ספרי קודש, אני אומר על אדם שהוא ערום לחלוטין, לא שאין לו כרגע חולצה, זה לא בעיה, מדברים כרגע על גילוי ערווה, לא טפח באישה ולא טפח באיש ולא שיער, מדברים על גילוי ערווה ממש, כלומר ערום לחלוטין שהוא מתלבש, צריך אנשים מבוגרים לכתחילה שאין שום סיבה לא לעשות זה לפני ספרי קודש, ילדים קטנים, אז לכתחילה צריך להחמיר בזה, בדיעבד, במקום צורך, אפילו אם הם מעל גיל 4 ומעל גיל 9, אם זה רלוונטי ויש צורך, אפשר להקל בגלל שזה ספרים מודפסים, כך אומר חוות יאיר. אמרתי, זה לא ממש מובא פה, אבל זה קשור עם זה, כן.
אם הוא ערום, אבל אם מגיע בקלפי הספרים, זה בסדר?
לא, כי גם, ראינו את זה, גם האחוריים של האדם גם נחשבת מקום ערווה, לפי חלק מהשיטות, יש איזו מחלוקת, ולכן ודאי שלכתחילה זה לא טוב. בדיעבד בדיעבד, יש את החוות יאיר שאפשר לסמוך עליו. לגבי ספרי קודש, מודפסים. כלומר, אם למישהו בצורה זוכרת יש איזו מגילה בבית, מגילת אסתר, שהיא גלויה, לא שהיא בתוך איזה כיסוי, שבתוך כיסוי, שבתוך כיסוי, אלא היא גלויה. המגילה עצמה מול העיניים, או אם יש לו, שזה עוד יותר נדיר, ספר תורה. כלומר, משהו שהוא כתוב בכתב עברי, כתב אשורי, עם דיו וכו', כתב יד, אז בזה אין עצה ואין תבונה, אי אפשר להקל בזה. אי אפשר להתלבש ולהתפשט לפני המגילה הזאת, לפני הספר תורה אם יש.
ואם נשים כיסוי אפשר?
מה זה?
אם נשים כיסוי לספר תורה.
אם יש כיסוי, אז זה לכתחילה גם לא, רק עם שני כיסויים, שהם לא הכיסויים הרגילים שלו. כלומר, כמו שיש לנו בתפילין, יש לנו את השקית של התפילין, ועל זה עוד שקית של תפילין, זה לא נחשב עוד כיסוי. עוד כיסוי, הכוונה היא כיסוי שהוא לא הכיסוי הרגיל של אותה מגילה, אותו ספר תורה. אם יש כמה כיסויים שהם הכיסוי הרגיל, זה נחשב כיסוי אחד. אז לכתחילה צריך שני כיסויים. בדיעבד אפשר להסתפק גם בכיסוי אחד. אם אין כיסוי גם אחד, אז צריך להימנע. אין היתר להתלבש לפני מגילה, לפני ספר תורה. שוב, מדבר פה על התלבשות מלאה. כלומר, מצב שהבן אדם ערום לחלוטין, גילוי ערווה ממש. פחות מגיל 3 ומגיל 9 לילד וילדה, זה אפשר יותר להקל. כמו אמירת דבר שבקדושה.
כן. בספרים מודפסים אפשר מאחורי ארון זכוכית?
כן. ארון זכוכית נחשב כיסוי, ודאי לעניין הזה, נקרא לזה ככה. לעניינים של תשמיש, שזה דיון יותר מורכב, נגיד בחדר של בעל ואישה, של נשוי, זוג נשוי, צריך שהמזוזה, שהיא גם בסוף דברים שבקדושה, שכתב בכתב יד, לא, זה לא מודפס כמובן, אני מקווה, לא מזמן מצאו איזו הונאה גדולה מאוד שמישהו מכר הדפסות של, של מזוזות, מכר את זה ב-100 שקל ככה, הוא הדפיס את זה יפה על קלף וכו', אבל אחרי שהוא מצא את זה, זה תוך שנייה יכול להדפיס מיליון כאלה, ומכר, עלו עליו, שמכר עשרות או מאות אלפי, אני לא יודע כמה, לא מאות אלפי, אלפים בקיצור, מאות של מזוזות כאלו שהן מודפסות. אז מול המזוזה הזאת פחות צריך להקפיד בנושאים האלה, אבל זה לא מזוזה כמובן. בכל אופן, אז בחדר של הורים צריך להקפיד שהמזוזה לא תהיה בכיסוי שקוף. בחדרים הרגילים, אפילו בחדר של בן אדם שהוא מתלבש, מתפשט שם לגמרי, אז אין בעיה, גם אם זה זכוכית או כיסוי שקוף. הכיסוי שקוף נחשב לעניין גילוי ערווה. לא נחשב, לעניין תשמוש, זה יותר חמור.
אפשר
אולי
להגיד שהכריכה של הספר זה כיסוי? כאילו זו ספר?
יש איזה מחלוקת איך אנחנו מתייחסים לכריכה. אם הכריכה היא כיסוי או שהיא חלק מהספר עצמו ולא כיסוי, למשל, אנחנו לא מתייחסים לגיליון של הספר תורה ככיסוי. למרות שהוא צריך להקיף בבבא בתרא כתוב שהספר תורה צריך להיות, צריך להקיף בסוף שלו בעצם כדי לקוף עמוד. פעם היו עושים ספר תורה על גליל אחד, לא על שניים. זה הספר תורה שהיה בתוך ארון הברית, ככה גמרא בבא בתרא י' ג' י' ד' אומרת. ואף אחד לא אומר שזה נחשב כיסוי, למרות לא כתוב שם כלום. כי משהו, זה אפילו לא כיסוי, זה לא כיסוי שהוא שייך לו, זה לא כיסוי בכלל. נכון, אבל זה לא כתוב שם כלום. אז זה כיסוי, זה מכסה את כל הכתב. אתה צריך שהכתב יהיה מכוסה. אין כאילו דין ש... אם יש לך קלף של ספר תורה, רק קלף, שייחדת אותו לספר תורה, הכל, רק עוד לא התחלת לכתוב, אין דין של כיסויים וכל הדברים האלה. כלומר, מה צריך כיסוי? האותיות עצמם. אז אולי נגיד שהדבר הזה יחשב כיסוי, אז לא, זה ודאי לא כיסוי. לגבי כריכה, שאלה איך אתה מתייחס לזה. הרבה פעמים גם על כריכה כתוב כל מיני דברים גם, אז זה לא לגמרי מועיל. נגיד, כריכה שכתוב עליה שוט יחווה דעת. יחווה דעת זה חלק מפסוק. כן, יום יום לבי עומר, לילה לילה יחווה דעת. אז זה כן פסוק, לא פסוק. אפשר להקל. אני אומר, אפשר להתאחס את זה ככריכה, אבל יש איזה מחלוקת. זה לא פשוט שזה בכלל, אפילו לא נחשב ככריכה, ככיסוי אחד.
אז במעשה עדיף תוציא כל מיני ספרי לימוד מחדר שינה, נגיד, אם
מתלבש בו? או שיש עליו כיסוי, אני יודע, יש עליו... אם זה בארון זה יותר קל מכיסוי. המגן אברהם אומר שארון זה נחשב ממש כאילו זה מחוץ לדלת, זה נחשב רשות אחרת. אז בארון יותר קל להקל, אם זה ממש ארון סגור. גם אם הוא סגור בזכוכית, שוב, זה אותו דין. זה לא צריך שני כיסויים, זה מספיק כיסוי אחד לכתחילה, כי זה רשות אחרת, כאשר זה ארון. או מגירה. כאשר זה ככה פתוח, אז, כלומר שזה מולך, אז יותר ראוי להחמיר. לפי העניין, לא יודע, מי שמתלבש, אז צריך לראות את העניין. תחילה צריך שיהיה כיסוי.
אבל אם אני, כאילו איך אני בודק כנגד הספרים, אני בודק עיניים
לספר,
כאילו...
לא, זה לא קשור לעיניים, זה כאילו, תחשוב שלספר היה עיניים.
כן.
זה כאילו לספר, הבנתי.
לספר, כאילו, אם הוא יראה...
כאילו, כן.
ואם אני על הצד ממנו, אני פה, זה בסדר?
כן.
אין בעיה שזה באותו חדר,
לא, אין בעיה, צריך שיהיה גילוי, ממש אותו דבר כאילו, בדיוק מה שאתה אמרת, כאילו יש לו עיניים לספר, כן.
אם
התחלתי
לכתוב ספר תורה, כמה אני צריך בשביל שזה פסוק?
לאיזה דין, לכיסוי?
לא, לעניין שאי אפשר להיות גילוי
הרבה. כן, של הכיסוי. בעיקרון כל פסוק, זה כבר, זה לא דין בספר תורה, זה דין בפסוק. אז אתה אומר אפילו פחות משלוש, אנחנו מקובלנו, הגמרא בגיטין, משהו ממנה ששלוש מילים צריכים סרטוט. הגמרא גיטין, דף, וו, זין, משהו כזה, שלוש מילים צריכים סרטוט. לכן למשל, זה נושא, טוב, זה לא כל כך קשור לזה, אבל, לא נפיל אתכם מהכיסא עכשיו. אבל אסור, יש בעיה להיכנס לשירותים, שזה דומה, זה הסימנים הבאים, עם פסוק. למשל, כתוב על החולצה, מה כתוב על החולצות של המכינה? נו, כתוב עשו לי מקדש? החולצות של המכינה? לא בחיל ולא בכוח. אי אפשר להיכנס ככה לשירותים. אסור. אם כתוב שני מילים, אז אפשר להקל בזה, כי זה לא נחשב פסוק. עוד לא נפלתם על כיסא. אבל, ומה יש בישיבה? לישיבה גבוהה אין איזה?
ישיבה
גבוהה אין לי. למשל, בזה של עטרת כהנים כתוב בניין האומה באהבת חינם. זה לא פסוק, אז אפשר להקל בזה. אבל פסוק שכתוב שלוש מילים, אפילו אם זה מודפס, זה לא קשור, זה עוד זה, אבל שוב, לכתחילה צריך, בסדר, מודפס, אבל להיכנס ממש לשירותים, זה בעייתי, זה גם שזה מודפס, אם יש שלוש מילים. אז זה מודפס, נו, בסדר.
מודפס.
יש פה ראש ישיבה, יש פה ראש מוסדות, אז מה? קיצור, צריך, כיוון שזה מודפס, זה יותר קל, כמו שאמרנו, חוות יאיר. בסדר, עכשיו תוכל שלא יגיד לך, רגע, איך נכנסים לזה? תגיד להם, חוות יאיר מפורש, שהם מתיר את זה. אבל זה משעת אותך. אבל רגע, רק אני אחזור לה, רק אני, שלא נשכח את השאלה. אז בסדר, אז זה שלוש מילים. בסדר, שלוש מילים מפסוק, זה כבר נחשב פסוק, לעניין כל הכיסויים. כי לא צריך ספר תורה, צריך כתב. של משהו שהוא דברים שבקדושה, כלומר פסוק שיהיה כתוב בכתב אשורי, עם כתב יד ולא הדפסה. שלוש מילים כבר מחייבים, שלוש מילים של פסוק, לא סתם עברית, שלוש מילים של פסוק מחייבים כבר את כל הכיסוי הזה כנגד ערווה.
משהו קטן לגבי החולצה, אם עובדים את החולצה או שמודפסה נגיד אחת
אופציות נגד, אם הופכים את החולצה זה נחשב כיסוי אחד. אבל צריך שני כיסויים.
ואם עם חלקות יוד
ב... צריך ללכת עם חוץ... אה?
זה
רק כיסוי. גם להפוך וגם לשים על זה משהו. מה? אם נמחק, אז זה נמחק. תלוי כמה נמחק. רק אם זה לא ניכר, אם לא רואים את זה. אם זה מטושטש קצת, רואים את זה. זה לא עוזר.
מה?
כל
העיסוק המזוזה זה רק בזכוכית
או בשקוף? לא, שקוף וזכוכית אותו דבר. לא משנה אם זה פלסטיק.
זכוכית חרביות, בציר הפיים זכוכית
חרבית. מה זה אומר שהיא... אטומה. אה, זה בעיה לא, שזה שקוף. אין בעיה בזכוכית עצמה, יש בעיה שקוף. אם זה אטום, אין שום בעיה. יש אומרים, אבל זה אפשר יותר להקל בזה, כי זה לא באמת יש אומרים שיש בעיה לחבס, למשל גם את הטליתות עם השכתוב הזה, ברוך אתה השם, את הברכת ציצית. יש אומרים שיש בעיה לחבס, כי זה כאילו אתה מוריד הרי תמיד חלק מהצבע, כאילו אתה מוריד זה דין מוחק פסוקים. אבל אני לא יודע כמה זה מחיקה, זה לא, אין אף פעם בכל כביסה ממש מחיקה, אפשר להקל בזה, אבל יש שם, אבל הנושא של להיכנס לזה שירותים זה יותר חמור, זה ודאי. כביסה זה הבעיה הקטנה, נקרא לזה ככה. בסדר, סגרנו את החולצות. טוב, סעיף היי. ערווה בשישית. זה האמת קשור לכל מה שאמרנו עכשיו, על הזכוכית. ערווה בשישית ורואה אותה דרך דפנותיה, אסור לקרות כנגדה דכתיב ולא ייראה בך ערווה דבר, והמתחזיה. מה זה ערווה בשישית? כלומר, שוב, גילוי ערווה, אבל יש כנגד זה חלון. עכשיו, אפשר להגיד, זה לא גילוי, למה? כי יש פה איזשהו חלון, איזשהו מכסה, איזשהו משהו. אז אנחנו אומרים ש... הכיסוי זכוכית הזה בעצם לא מועיל לומר כנגד זה קריאת שמה. אמרתי, לגבי כיסוי, ספרים וכולי, זה נחשב כיסוי. אבל לגבי לומר דברים שבקדושה כנגד זכוכית, זה אסור גם אם זה מחוסה לחלוטין, כי זה לא נחשב כיסוי לעניין של גילוי ערווה, כיוון שרואים את זה. דורשים את זה בפסוק, ולא ייראה בך ערווה דבר. כיוון שאתה רואה, זה לא משנה אם זה מכוסה או לא. ולכן אמרנו לעניין גילוי ערווה, אמירת דברים שבקדושה כנגד ערווה, זה לא מועיל שרואים את הערווה מזכוכית. מכאן גם למדו את כל נושא הטלוויזיה והמחשב וזה, שרואים גילוי ערווה, לא משנה אם זה טפח באישה, אם זה שיער באישה, לפי הגדרים שאמרנו וכו'. גם אם אתה לא רואה את זה ממש, זה כאילו השתקפות או כל מיני דברים כאלו, אסור לקרות כנגד זה קריאת שמע, להגיד דברים שבקדושה כנגד זה, גם אם זה לא גורם לך עירור. אם זה גורם לך עירור, אז בכל מקרה אסור להגיד דברים שבקדושה, כי זה גורם עירור. ונניח זה לא גורם עירור, אין הבדל בין אם אתה רואה את הטפח באישה הזה כנגדך, או אתה רואה את זה דרך חלון, או שאתה רואה את זה דרך... מחשב, טלוויזיה וכדומה, אותו דין לחלוטין, כל המקרים האלו אותו איסור מדין, ולא יראה בך הרבה דבר. מה שרציתי להגיד בעניין הזה. בכל אופן, אז זה העניין בדיני ערווה, וזה לא משנה אם יש כיסוי או אין כיסוי, אסור להגיד אם רואים. הזכרתי, מכאן גם לומדים את הנושא של בגד שקוף. אם הבגד של האישה הוא שקוף, אז זה נחשב כאילו הבגד, משהו מכסה, כאילו זה כבר נראה, כאילו רואים את זה. למה? כי זה שקוף. אבל זה מכוסה, בסדר, אבל בדיני ערווה, אנחנו לומדים מהתורה שצריך כיסוי שלא יראו גם, ולא רק כיסוי של שיהיה מכוסה. לכן זכוכית, כל דבר שקוף כזה, לעניין אמירה, דברים שבקדושה כנגד ערווה, לא מועיל. לעניין, אמרנו, ספרים, הדין נשאר, וזה מועיל זכוכית חוץ מתשמיש. כן, סעיף, זמן. סעיף וב. הייתה ערווה כנגדו והחזיר פניו ממנה, או שעצם עיניו, או שהוא בלילה, או שהוא סומה, מותר לקרות, דבראייה תלה רחמנה והלא חזילה. כאן זה בעצם עניין שהזכרנו אותו הרבה מאוד פעמים. מה קורה עכשיו? איך אני יכול כן לקרות קריאת שמע, דברים שבקדושה וכו', כנגד ערווה, כאשר זה המצב, כן? כי זה הרחוב, הרחוב הוא פרוץ. המקום שאני נמצא בו כרגע, אני מעביר, לא יודע, מהשיחה בבני עקיבא, וכרגע לא, הצניות שם לא מלאה, לפחות לא על פי הקריטריונים שאמרנו עכשיו. אני אומר דברים שבקדושה, אני אומר פסוקים, אני אומר כל מיני דברים כאלו. אז קודם כל, מה שהשולחן ערוך אומר, זה שאם הערווה כנגדו, צריך למעשה או להחזיר פניו ממנה, או לעצום עיניים. או במילים אחרות, מספיק לעצום עיניים. ברגע שאתה עצמת את העיניים, או שפשוט הסתכלת לכיוון אחר ולא ראית את הערווה, ממילא מותר להגיד דברים שבקדושה, מותר לקרוא קריאת שמע, להתפלל וכו', כאשר עצמת את העיניים, או שהסטת את המבט. אני שוב מזכיר דבר שאמרנו לפני כמה שיעורים, כבר לא זוכר כמה, בתחילת הנושא הזה, שאם מישהו רואה את הגילוי ערווה הזה בזווית העין והוא לחלוטין לא מסתכל, נגיד ערווה היא צורך העין פה והוא מסתכל לשם והוא רואה את זה, כלומר הטווח ראייה שלו הוא יותר גדול מאותו מקום שהוא מתמקד, הוא ממש לא ממוקד בזה, זה לא נחשב ראייה בכלל, ואפשר להגיד כנגד זה דברים שבקדושה, זה נחשב כאילו הוא סובב את העיניים. כמובן שאם הוא מסתכל לפה וחצי מילימטר ממנו זה הגילוי ערווה, זה כן נחשב שהוא מסתכל. אז צריך משהו משמעותי, שהוא ממש רואה את זה בזווית, פה ככה הוא רואה את, את הדבר שבעצם אסור לקרוא כנגד קריאת שמע, זה נחשב שהוא כבר סובב את העיניים. כמובן עצימת עיניים ודאי מועילה, רק לפעמים עצימת עיניים היא לא פרקטית בגלל ש... זה לא נעים, פתאום אתה אומר איזה פסוק, אתה צריך ככה לעצום את העיניים, עד לפתוח, אנשים יבינו שיש פה איזה משהו לא תקין, ולכן הרבה פעמים זה לא יעיל, נקרא לזה ככה. מצד שני, ההזזה של העיניים, של הפנים, היא כן מספיקה. או שאומר, או שהוא בלילה, או שהוא סומה, מותר לקרוא. גם הוא סומה, מישהו לא רואה, אז מותר לו לקרוא כנגד זה קריאת שמע.
כן. מדובר לרבה ממש, כי אמרנו ש...
לא, זה על אדם עצמו בדרך כלל, הלב מכוסה, הלב שלו מכוסה. הוא עם בגדים כרגע, הוא כרגע רואה את זה, עוד רגע, זה חילוק טוב מה שאתה אומר, עוד רגע נסביר את העניין. בקיצור, אם זה בלילה והוא לא רואה, או שזה סומה, כלומר, עצם זה שיש גילוי ערווה כנגדו, אם הוא לא רואה אותו, זה צד השמש בכל המקרים האלו, אז אין בעיה לקרוא זה, כנגד זה קריאת שמע, או דברים שבקדושה. דבראיית על הרחמנה והלא חזילה, זה בדיוק הפוך, כלומר על אותו עיקרון רק הדין יוצא הפוך. כמו שבערווה בשישית, למרות שיש כיסוי ממש רציני, הרמטי, חלון מאוד מאוד עווה בינו לבין הערווה, זה לא יעזור כי הוא רואה, ולכן יהיה אסור לו לקרות קריאת שמע, דברים שבקדושה, אותו דבר הפוך. אם הוא לא רואה, גם אם אין שום כיסוי, אז זה מותר, זה לא דין של מחיצה. נראה שבסימן הבא, בצועה, נגיד בדיוק הפוך בעניין הזה של השישית, אבל פה בעניין ערווה הכל תלוי בראייה.
למדנו בסעיפים, בסימנים הקודמים, שצריך שאתה אומר פסוק, זה לקרוא את זה מהספר. אז פה עדיף לא לקרוא את זה מהספר, ולקרוא בעצמת עיניים, נגיד, מול דבר שבערב?
לא, אז זהו, אז עכשיו, עכשיו, שיש לך את הספר, אז אתה בעצם, אז אתה לא רואה את הערבה, כי אתה מורכז בספר. באמת, על פי הסעיף הזה, אני רגע אגיד לפני מה על פי הסעיף הזה. צריך לדעת שמי שיסתכל במשנה ברורה יראה שהוא לא מסכים עם זה, ואומר שרוב האחרונים לא הסכימים עם שולחן ערוך, והלכה לא כמו השולחן ערוך, מביא דעת הרוקח ועוד הרבה אחרונים וראשונים, שלא מספיק הדברים האלו, לא מספיק חזרת, החזרת פנים, לעשות ככה, או לעצום את העיניים, או להסתכל בספר, או דברים כאלו, אלא צריך ממש להסתובב עם כל הגוף. כלומר, אתה צריך פחות להיות, אני יודע, עם כל הגוף ב-90 מעלות בערך לערבה, ורק אז אתה יכול לקרוא קריאת שמע. כמובן, הדין הזה הוא מאוד מאוד מורכב בימינו. לרב עובדיה יש תשובה לגבי רבנים שמגיעים לחופות של חילונים, ששם יש מה להשתפר, בוא נגיד ככה, בנושא של צניעות, הם אומרים עכשיו את הברכות, הם אומרים את כל הזה, אם יש ככה, יש שם הרבה מאוד דברים שאי אפשר, שזה ממש פסוקים, ברכות, דברים שבקדושה, לא דברי תורה שעליהם אפשר לדון, אם זה מוגדר דבר שבקדושה, או זה רק דברים שבמוסר, ובזה אפשר אולי יותר להקל. ממש פסוקים, ברכות, זה לשון הברכה, לשון הפסוק, אין מה לעשות לכאורה. אז הוא שם אומר שאפשר להקל על פי דברי השולחן ערוך, גם, וגם לאשכנזים אפשר להקל בעניין הזה, לסמוך על, בטח במצב שלנו, בדור שלנו, אפשר להקל ולהסתפק רק בעצימת עיניים או בהחזרת פנים, ושם הוא גם מציע, אומר, אתה לא יכול לעצום עיניים, זה ראה שוב, אתה בעצם מצד הדין, אתה צריך ללכת ככה שם, לעצום עיניים כל הזמן. כן, בסדר, נו, אז אני אומר, אתה אין לך, מה שהוא כן מציע, זה פשוט לבוא עם סידור, ולהסתכל בסידור, וזה עצה שטובה לכל הדברים כולם. בן אדם יושב עכשיו, רוצה ללמוד, רוצה ללמוד באוטובוס, מה לעשות, אנחנו נדון לקו זכות, חם בחוץ וחם, אז לא כולם לבושים בצורה צנועה, הוא רוצה ללמוד, עכשיו זה נסיעה עכשיו של, אני לא יודע מה, הרבה ויושבים לפניו, שהוא לא יכול לזה, יקרא עם ספר, יהיה עם, 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 עם ספר לפניו, והספר בעצם הוא התחליף לעצימת עיניים. כמו שאמרנו, עצימת עיניים להלכה מועילה, הכי טוב להסתובב, אבל אמרנו, זה לא תמיד אפשרי, אז עצימת עיניים מועילה, הסתכלות בספר מועילה, ואני מוסיף, אתה לא צריך לעמוד עם הספר ככה כדי לא להסתכל שום דבר, אלא מספיק שאתה מרוכז בספר, וכמו שאמרתי קודם, וזה איפשהו בצדדים, יש איזה גילוי ערווה כלשהו, זה מועיל, וזה בסדר, שוב, בשעת הדחק של המציאות בימינו, אני רק אוסיף עוד דבר, שבאמת עיקר הדין הזה פה מדבר על גילוי ערווה ממש, מקום ערווה ממש, שעל זה באמת אמרו שלא מועיל, בגלל שזה כזה גילוי של מקום שאמור להיות מוסתר, אז צריך ממש, על זה המחלוקת בעצם בראשונים. יש אמרו שגם הרוקח והשיטה המחמירה שמובאת במשנה ברורה, תודה שכאשר מדובר על טפח באישה ערווה או שיער באישה או דברים כאלו, אפשר להקל בעצימת עיניים. וממילא לדעת כל הפוסקים, זה המציאות, לא קוראים קריאת שמע כנגד אנשים ערומים לחלוטין, אלא כנגד טפח באישה ערווה, וזה מועיל אפילו עצימת, לזה מועילה אפילו עצימת עיניים, אפילו הסתכלות בסידור, כמו שאמרתי, גם אם רואים בקצוות, אם זה לא גורם מרהור לכשעצמו, אתה מאוהר בזה, אז מותר, מעצם הגילוי ערווה שיש, או הטפח באישה שיש לפניך, אם אתה מסתכל בעיקר בספר שלפניך, ויש בצדדים, יש גילוי ערווה, זה עדיין יהיה מותר ללמוד ככה, ואני אומר יותר מזה, על פי יסוד שאמרנו לפני כמה שיעורים, גם אם זה גורם לך הרהור, זה עדיף שאתה תלמד תורה, מאשר אתה תערער עוד יותר ותחפש את העיניים שלך בכל מקומות אחרים, ולכן אם ידין אפרוש שמאיסורה מותר לך ללמוד תורה עם הספר הזה, למרות שזה גורם לך עירור, כדי למנוע ממך תוספת עירור, בכזה מצב מותר ללמוד תורה אפילו שזה גורם עירור, כדי למנוע ממך תוספת עירור. כן. אם אתה רואה, אם זה נגיד, אין לך איפה אתה צריך, מה?
שמיעה זה רק
עירור,
לא?
נו. אה, אתה
מה? זה לא דיבור.
בסדר, אין לך חינם. אבל חתחילה צריך, בכל מקרה, נכון, אין לך חינם, אתה צודק. ועירור מותר, כיוון שאתה לא מדבר, אתה לא מוציא בפה את המילים. אז נכון, אין לך חינם. שמיעה בצורה הזאת של שיעור מותרת, אבל ראוי, בכל מקרה. איסור ההסתכלות, אמרנו, איסור ההסתכלות הוא בכל מקרה בעייתי. כן, גם אם זה רק שמיעה. לא, זה סימן הבא.
ואם אני רואה את זה, אני רואה כאילו מרחק של 10 מטר, אני צריך לעצום עיניים?
את מה? את הערווה במקומות מטונפים? זה סימן הבא. התשובה היא שתלוי, זה תלוי, קיצור. זה נלמד בצורה מסודרת. רק לנושא הזה, באמת של הערווה, אז זה לא משנה המרחק. כאילו, אם אתה רואה ורואה את ה... את הגילוי ערווה הזה, תפר באישה, זה לא משנה כמה זה מרחק, כי שוב, בראייה תלה רחמנה. אם אתה רואה בצורה ברורה, גם אם זה 20 קילומטר, דרך זכוכית מגדלת, או דרך משקפת, גם אז יהיה אסור את כל האיסורים שפה. עצם איסור ההסתכלות אסור, וגם אמירת, כמובן, דבר שבקדושה כנגד זה, גם יהיה אסור בכזה מצב. עד כאן סימן ע"ה.